שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום הוא יום שלישי, ובאולפן הפעם אנחנו שלושה. עורכת דמרקר סיוון קלינגבייל, סגן העורכת רותם שטרקמן, ואני כרגיל איתן אבריאל. הסיבה שבחרנו לארח היום את סיוון ואת רותם היא הפרסום של רשימה שאותה אנחנו מפרסמים ברציפות כבר מזה 20 שנה. הלא היא רשימת 100 המשפיעים של מגזין דמרקר. הרשימה פורסמה כבר אתמול באתר שלנו, ומאז היא עושה, איך נאמר, הרבה רעש ברשתות החברתיות ובעיקר בקבוצות הפייסבוק של תעשיית ההייטק. לכן, באופן מעט יוצא דופן, אנחנו נקדיש היום את הפודקאסט כולו לרשימה הזו. אנחנו נספר מדוע אנחנו עורכים אותה מדי שנה, מה המטרה שלה, איך אנחנו עורכים אותה, ולמה לדעתנו היא חשובה, ונצרף גם את כתב ההייטק עומרי זרחוביץ' שיספר על התגובות שהן לא תמיד נעימות לנו במקרה הזה של עובדי ההייטק. אנחנו מתחילים. שלום לסיוון קלינגבייל.
היי איתן, מה נשמע?
בסדר, עורכת דמרקר, ושלום לרותם שטרקמן.
אהלן.
סגן העורכת, אנחנו כצוות מכינים מדי שנה וגם השנה הזו את רשימת 100 המשפיעים, ואנחנו רוצים לספר קצת בפודקאסט הזה מה המטרה של הרשימה, למה אנחנו עושים אותה, ולאיזה מסקנות הגענו הפעם, אבל באופן מקרי, או שלא במקרה לחלוטין, סיוון קלינגבייל, שהיום העורכת, ערכה במשך 6 שנים את המגזין, והיא ערכה גם את הרשימה. אז הפעם, באופן יוצא דופן, אני אתן לה לספר מה עומד מאחוריה.
אבל האמת היא שאני הולכת להחזיר את זה אליך, אתה יודע, כמקובל.
אפשר.
כן, לענות שאלה בשאלה, כי בעצם אנחנו במשך 6 שנים, 3 מהם הייתי הסגנית של מייקי דגן, ו3 כעורכת התנודדנו עם אותם שחקנים, אותו ראש ממשלה, אותה ממשלה מתחלפת, אותם אנשים שמושכים בחוטים, ואתה כעורך המגזין קיבלת שי נאה לחג, הכל חדש.
כן, השנה הזו באמת זה היה תרגיל קצת שונה. בעבר היינו צריכים לשבור את הראש מה אנחנו מחדשים משנה לשנה, כאשר אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של ככה קיפאון פוליטי, אבל כדי להעביר את העניין מיד, הרשימה שאנחנו עושים היא רשימה שאיננה אנשי השנה במבט אחורה, שבו אנחנו מסתכלים מי היו השחקנים המרכזיים, ובאים ועושים איזשהו רטרוספקטיבה של מה היה ומה פחות היה. אנחנו מסתכלים קדימה. אנחנו מנסים לספר לקוראים שלנו, באתר, באינטרנט, בעיתון, מי יהיו השחקנים המרכזיים שישפיעו על החיים שלהם במהלך השנה הקרובה, השנתיים הקרובות, השלוש שנים הקרובות, ולא תמיד אלה היו דווקא אנשים מהפוליטיקה.
ולכן זה עוד משהו שקצת זכית פה, כי אם אני צריכה להשוות את הרשימה שאתה עשית, היא דומה לרשימה של 2011, שבה בעצם, בואו נזכר כולנו, סיפרנו לאנשים שהאדם הכי חשוב בכלכלה הישראלית זה הם. משום ששנים סיפרו להם שהטייקונים הם אלה שמניעים את גלגלי הכלכלה, והם אלה שמזיזים את הכל, אבל בעצם הם והארנקים שלהם, והתפיסות שלהם, והרצונות שלהם, הם אלה שמעצבים את הכלכלה הישראלית ואת החברה הישראלית, ואתה בעצם עשית תרגיל די דומה השנה, לא בגלל התרגיל, בגלל המציאות.
המציאות היא בסופו של דבר זאת שמנחה אותנו, אין ספק, השנה הזו, ברשימה הזו, אנחנו נמצאים או באמצע, או לקראת הסוף, או באיזשהו תהליך אחר של מגפת קורונה, שהפכה גם למגפה ולמשבר כלכלי, ובסיטואציות כאלה של משברים, כמו ב-2011, כמו בשנת 2008. כל פעם שיש משבר כלכלי משמעותי, אז מגלים פעם אחר פעם שמי שחייב לקחת את המושכות, ומי שישנה את המציאות, אלה שוב הפוליטיקאים בסופו של דבר, הפקידים הבכירים, האנשים המקצועיים שעובדים במשרדי הממשלה, מה שלא תמיד נכון. יש שנים שבהם אנשי המימון הם האנשים המשפיעים, יש שנים שבהם שהעסקים הם אלה שמכתיבים את השינויים המהותיים על החיים הכלכליים והחיים החברתיים שלנו. הפעם, שוב בגלל הקורונה, אין ברירה, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, המשרדים האחרים הם אלה שבעצם ישפיעו או לא ישפיעו, שזה גם כן סוג של השפעה, כי הם לא יעשו את הדברים שאולי צריכים לעשות על החיים שלנו.
אבל במקום הראשון, מי שנמצאים זה אנשים שנהנים מהשינוי המאוד מאוד גדול בשוק העבודה שקורה בכל מקרה, אבל הקורונה האיצה אותו, ואלה הם הייטקיסטים. והייטקיסטים הם אנשים כמוך כמוני, שמשתייכים לאחד מ-300 אלף המאושרים, או לא המאושרים, שעובדים בענף היחיד שהמשיך לצמוח בשנה וחצי הזו של הקורונה, והוא גם המשיך לצמוח קדימה, בעוד שמדינת ישראל שוברת את ראשה איך להפוך יותר אנשים להיות חלק מהמעגל הזה של התעסוקה בהייטק, הם כבר שם, והשנה הזאת בו הייתה שנה של שיאים באקזיטים, בזכות זה כמעט לא נפגעו הכנסות המדינה ממיסים, והשנה הזאת הייתה שנה שזה היה מאוד מאוד ברור שעולם העבודה משתנה מקצה לקצה, יש את אלה שעובדים בהייטק ויש את אלה שיושבים בחלט.
כולנו זוכרים וכולנו עוקבים אחרי הכלכלה כבר למעלה מ-20, חלק מהמקרים, אפילו יותר, 25-30 שנה, ועד לא מזמן אירוע של מחירה של חברה בכמה מאות מיליוני שקלים, היה אירוע שהיה פותח מהדורות חדשות בטלוויזיה, היה פותח שערים של עיתונים כלכליים, היום סתם יום שלישי של אמצע השבוע, אומנם יום שלישי פעמיים כי טוב, אבל יום רגיל, ויש לנו אקזיטים במיליארד דולר.
שלא יהיו בראשית של מחר.
שאפילו כנראה לא יהיו בעמוד הראשי של עיתוני הכלכלה אפילו, שלא לדבר על כלי תקשורת כלליים, שחלקם ימשיכו לעסוק בהטרלות סביב אנשים פוליטיים. זה רק מדגים עד כמה ההצלחה של ההייטק היא בנתונים ובמספרים שממש עד לפני שנה, אפילו חודשים, תפסו כבלתי הגיוניים לחלוטין. עשרות רבות של חברות חדי קרן, שהן חברות סטארט-אפים, שעוד לא הנפיקו בבורסה אפילו, אבל כבר נסחרות בשווי של למעלה ממיליארד דולר. גיוסים של מאות מיליוני דולרים, שאפילו כבר לא תורכים לדווח עליהם מרוב שהם הפכו ליומיומיים. וזה באמת יוצר פה איזושהי שכבה משמעותית של כמה עשרות אלפי אנשים לפחות, שכסף רב הגיע לכיס שלהם, והשאלה היא באמת, איך הדינמיקה הזאת, איך שכבה מסוימת של אנשים שעובדים בהייטק, מגיעה להון עצמי משמעותי, ואיך היא משנה את כל מיני דברים בכלכלה הישראלית, החל אולי מלחץ על מחירי הנדלן, אולי גם לחץ על שכונות מסוימות או ערים מסוימות שיפרחו ויצמחו יותר ממקומות אחרים
מדויק,
בישראל.
עיר.
יפה, עיר אחת, תל אביב. האם תל אביב בעקבות תופעה הזאת תהפוך לעיר של, העיר של ההייטק, אבל גם עיר לעשירים בלבד? אנחנו בחרנו באמת במקום הראשון של הרשימה הנוכחית הזו לסמן כלי השינוי או גורם השינוי המרכזי שצפוי בשנה, שנתיים הקרובות, זה באמת התופעה הזאת שאנחנו כולנו עוסקים בה.
שדרך אגב צריך לשים לב, היא מצד אחד תופעה מבורכת, עוד פעם, הסיבה שכלכלת ישראל יחסית פחות נפגעה מהקורונה, קשורה לפריחה המטורפת שהייתה פה בהייטק, קשורה לכישרון הגדול של האנשים האלה, אבל יש בה גם הרבה מאוד בעיות. א', יש היום שתי תעשיות בישראל, תעשיית ההייטק וכל השאר, תעשיית ההייטק יכולה לשלם ומשלמת, אבל היא מייצרת אתגר מאוד מאוד גדול לתעשייה הישנה, שאולי הגיע הזמן שתתחיל להזיז את עצמה, ואולי תיפטר ככה בעיית הפריון בישראל, אז יצמח מזה עוד משהו טוב. והדבר השני, שהוא מאוד מאוד מאתגר, זה שבסוף כשמסתכלים מי הם האנשים האלה שעובדים בהייטק, זאת אוכלוסייה מאוד מאוד הטרוגנית, בעיקר גברים, לבנים, ממרכז הארץ, הם אלה שזכו לחינוך היותר טוב, זה אלה
מגילאים מאוד מסוימים, מגילאים מאוד מסוימים. בוא נגיד, אני יודע מה, 20 עד 40, אחר כך נהיה קצת יותר קשה.
כן, למרות שהגיל עלה, אבל עדיין אנחנו מדברים על בגיל, כאילו עד גיל 50, אחר כך מאוד מאוד קשה, פעם לפני שנה עוד דיברנו על 45 כגיל בעייתי, אבל בגלל שחסרות ידיים עובדות, אז הגיל עלה. האוכלוסייה הזאת די מדירה, את הערבים, היא די מדירה נשים, היא מדירה חרדים, שאין להם את הכישורים להשתלב בה, בגלל שהם לא למדו לימודי ליבה, והתעשייה הזאת היא גם הולכת להיות העתיד של מדינת ישראל, ולכן כרגיל השאלה היא האם זה יהיה הקטר שימשוך את המשק קדימה, או הקטר שיתנתק מהקרונות, סליחה על הקלישה, מותר פה קלישה?
נכון, ולצורך העניין זה אפילו לא תזה שלנו, אם ניקח, יש שורה של כלכלנים שכבר שמו את האצבע על התופעה הזו, אחד מהם הוא פרופסור יוג'ין קנדל, שהיה במשך כמה שנים יושב ראש של המועצה הלאומית לכלכלה, תחת בנימין נתניהו ראש הממשלה, ובשנים האחרונות עמד בראש ארגון שנקרא סטארט-אפ סנטרל, ארגון ללא מטרות רווח שעוסק בקידום הסטארט-אפים וההייטק הישראלי בישראל ובעולם, והוא כבר זיהה את הדברים האלה לפני כמה שנים, והציג את זה בכנסים ממשלתיים ולפני קובעי מדיניות, ופשוט הזהיר ש במידה ובאמת המגמה הזאת תמשיך, יכול, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אבל יכול להיווצר עולם שבו ההייטק יתנתק משאר המדינה, בעצם שתי מדינות לשתי עמים אם תרצו, ואז יכול גם להיווצר סיטואציה פוליטית שעשויה להיות לא נעימה, שבה מנהיג פופוליסט כזה או אחר ינסה לנגן ולמשוך קולות ולקבל נקודות פוליטיות בוא נגיד יצירת ניגוד בין שאר עם ישראל שלא בהייטק בין ההייטק, העשירים מול כל השאר, העשירים מול העניים אולי, ואז עשויים להיווצר כל מיני דברים לא נעימים לאף אחד מהצדדים.
אבל איתן, שואלים אותנו, ואני שואל אותך, מה אתה רוצה מהייטקיסטים? מה הם עשו לך רע? הם עבדו קשה, למדו באוניברסיטה, ועכשיו הם מרוויחים קצת יותר מאחרים, וגם, כמו שאמרת, אפילו העתיד שלהם לא כזה בטוח, בגיל 50, מי יודע אם הם ימצאו את עצמם בענף הזה? מה אתה רוצה מהם?
הנקודה היא כזו, אנחנו לא רוצים מהייטקיסטים שום דבר. אנחנו מאוד שמחים בשמחתם, ואנחנו חושבים שהם אנשים מוכשרים ומיומנים, וטוב שהם מצליחים להסתכר אנחנו, את המשכורות שהם מסתכרים, ואפילו יותר מזה. יש משהו מאוד משמח בתעשייה שיוצרת שורה רחבה של עובדים שנהנים מפירות העשייה שלהם, ולא הולכת רק לבעלי ההון. אחרי שאמרנו את זה, אנחנו כן מצפים מאנשים ששפר מזלם, שיבינו שהם בעשירון העליון. דרך אגב, אם תשאל אותם, הם חושבים שהם מעמד ביניים.
כן, כמו כן, יאיר לפיד.
כמו יאיר לפיד, גם יאיר לפיד הוא מעמד ביניים. ואנחנו כן מצפים שהם יזיזו את הראש, ויסתכלו ימינה ושמאלה, וישאלו אותם, את עצמם, האם האדם שיושב מהצד שלי, מצד ימין, והאם האדם שיושב מצד שמאל, בקיוביק היפה והמעוצב שלי, האם הם צמחו באותו אזור שאני צמחתי? האם הם למדו באותו בית ספר? האם הם שירתו באותה יחידה בצבא? האם יש להם את אותו צבע אור? האם הם מאותו מין שלי? ואם כולם מסביב נראים אותו דבר, אז שיעסיקו את עצמם רגע בשאלה, איפה האחרים?
תשובה לשאלה שלך, רותם, זה שבינינו, אנחנו, רובנו, לא רוצים מההייטקיסטים שום דבר. זאת אומרת, אולי בשונה מביקורת שהייתה לנו בעבר, בתקופות של בורסה ובתקופות של משבר כלפי בנקאים שנהנו, קרסו, נפלו, קיבלו סיוע ממשלתי, ואז לא רק שלא החזירו אותו, אלא חזרו למשכורות שלהם וכל שאר הדברים שהיו בהיסטוריה, כאן אין לנו טענות, להפך. אנחנו באמת, שוב, אנחנו, אני קצת חוזר על עצמנו, אבל ההייטק והאנשים של ההייטק אחראים לצמיחה של ישראל בשנים האחרונות, הם כמעט הצילו את הכלכלה הישראלית ובזמן המשבר האחרון, והם זכו בכל מה שהם זכו, ככל שהם זכו בעבודה קשה, ביושר, בכישרון או יכולת מסוימת בתחומים טכנולוגיים מסוימים, אין לנו שום דרישה כלפיהם לשנות את דרכם. הדבר היחידי שאנחנו עושים זה לבוא לספר להם מה יכולה להיות התוצאה של הצלחה בסופו של דבר על מדינת ישראל, ואיפה יש סיכונים בעתיד או פוטנציאל למתחים בין ההצלחה הזאת לבין תחושה של רבדים אחרים באוכלוסייה. בשונה מכל דבר אחר, לא באנו פה להטיף ולהגיד, חבר'ה, תשתנו, תעשו, אל תגנבו, לקחתם ועכשיו תחזירו, אין שום דבר כזה.
אפשר להגיד בכל זאת שגם בהייטק יש מעמדות, ומעמד העובדים, גם אם מרוויחים 20, 30, אולי אפילו 40 אלף שקל בחודש, זה אנשים שגם להם במידה מסוימת קשה, ויש להם לשלם גנים לילדים, וסחירות, ומשכנתה.
בוא נזכיר שגם הם לא יכולים לקנות דירה.
בדיוק, אנחנו, וגם הם לא יכולים, ונגיד כן. שאחד מבני הזוג עובד בהייטק ומרוויח יפה, והשני או השנייה הוא מורה, או מורה, או שוטרת, או עובד סוציאלי.
עובד סוציאלי, כן.
או איזה פרילנסר שלא ממש מצליח. אז בסך הכל במשפחה הם חיים טוב, בסדר, הם מסתדרים, אבל הם לא נהיים מיליונרים מזה. ויש את כמובן שכבה של היזמים, ושל המנהלים המנכלים, ושל אולי סמנכלים, ואנשים כאלה שכבר יושבים יותר טוב, הם באמת, אפשר להגיד שהם מתעשרים. אולי מאלה אנחנו כן צריכים לדרוש יותר.
ויכול להיות שאתה פה עולה על איזשהו סוג של פער, שעוד אנחנו נגלה ונכתוב עליו בעתיד, שגם בתוך האנשים המצליחים, כרגע יש פערים כאלה ומתחים. אתה יודע, גילינו את זה בעבר, כשלמדנו על העשירים באופן כללי, שיש הבדל גדול בין מיליארדרים לבין מיליונרים. דבר שבדרך כלל אתה לא חושב עליו, כן. אבל שני הקבוצות האלה לא באמת מדברות אחת עם השנייה, כי יש בהם פערים מאוד גדולים. אבל אתה יודע מה? בוא נשמע ממקור ראשון, מה באמת אומרים האנשים באייטק, לאור ההחלטה שלנו לשים את הסיפור הזה של הפערים שנפתחים במקום הראשון של רשימת 100 משפיעים לשנת 2021. שלום לעומרי זרחוביץ'.
היי, איתן.
כתב ההייטק שלנו, אחד מיני כמה כתבים כמובן, אז אתה עומד בחזית ביומיים האחרונים, רואה, מתקשר וגם מחליף עמדות עם לא מעט עובדי הייטק בקבוצות בפייסבוק, קבוצה אחת שאנחנו מנהלים, ויש גם קבוצות אחרות, קבוצה אחת מאוד מוכרת היא צרות בהייטק, ושם מסתבר, מגיבים בצורה, בוא נגיד, לא כל כך מפרגנת לבחירה שלנו של לשים את ההייטק במקום הראשון, לא כי הם לא שמחים להיות במקום הראשון, אלא כי הם תופסים את זה אולי כאיזשהו סוג של ביקורת או מתקפה. ספר לנו מה אתה שומע מהם.
כן, אני חושב שלא הייתה להם בעיה שנשים אותם במקום הראשון, אם היינו מדברים על כמה אחוז הם משלמים מס הכנסה ואיך הם תורמים לכלכלה, אבל אנחנו מאמינים שהתקדמנו קצת מהדיון הזה, אנחנו לא, זה לא שזה לא נכון, אלא שאפשר לדבר, או שצריך לדבר, בטח בתקופה כזאת, גם על ההשפעות השליליות, או על סימני השאלה, או האתגרים לכלכלה ולחברה הישראלית. ואת זה הם לא כל כך, הרבה מהם, כמובן, מי שמשמיע את קולו, לא כל כך מקבלים. יש הרבה סימני, זה לא חדש, זה לא מהיום, זה כבר עניין לכמה חודשים. קצת מרגיש שזה מגיע לאיזה סי. חלק חושבים שאנחנו לא מספיק מפרגנים, וחלק חושבים שאנחנו קומוניסטים.
אתה יכול להסביר את זה, אבל אומרים, מה ההתנגדות ל...
אני חושב שאנחנו לא בהכרח תופסים את החלק לפחות מהדברים שאנחנו כותבים כביקורת על ההייטק עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שהמדינה לא צריכה לשמור על שער הדולר ברמה מסוימת, כי זה פוגע בשער האוכלוסייה, אנחנו לא חושבים שההייטק אחראי לזה. או אם אנחנו מדברים על על הפריחה והמשכורות, או אפילו הפערים שנוצרים, אנחנו לא חושבים שצריך לפגוע או להוריד את השכר של העובדים. אבל הם תופסים את זה, הם רואים את זה כמתקפה עליהם. למשל, דיברתי היום עם בכיר בחברת הייטק, בכיר מוכר וזה, הוא דיבר איתי על הטור של איתן, שאיתן פרס בפתח הפרויקט, את כל ההשלכות וההשפעות שלו. הוא אמר לי, זה היה טור אחלה, וזה היה טור מלמד, והסכמתי עם הרבה מאוד דברים וכו', אבל לפעמים אתם נופלים במסגור, וכשאתם כתבתם שיש פה שני מעמדות, או שיש איזה ניתוק, בין ההייטק, אז הוא אומר לי, אני, זה יוצר את לי אנדגוניזם, אני, יש הרבה עובדי הייטק, חלקם לא מרגישים מנותקים, אנחנו לא יודעים איפה הם גדלו, אנחנו לא יודעים באיזה שכונות הם גרים, והם לא מרגישים איפה המשפחות שלהם, והם לא מרגישים מנותקים, וכשאנחנו מדברים על איזה ניתוק, שאנחנו חושבים שנוצרת פה בכל זאת איזושהי שכבה שמתוגמלת ברמה מסוימת, או מתעסקת בנושאים מסוימים ולומד דברים מסוימים, או מזהירים מפני מה שיכול לקרות, אז הם לא רואים את זה כמונו. זו דוגמה אחת. יש עניין גם, אני חושב שיש איזשהם פערים אידיאולוגיים בין האופן שבו אנחנו תופסים את שוויון ההזדמנויות, ואנחנו בעצם חושבים, כל אחד ודעותיו, וכמובן אין פה איזה אחידות דעים, אבל זה דעות שבאות לידי ביטוי אצלנו, שאנחנו חושבים ששוויון ההזדמנויות במדינת ישראל הוא לא מספיק טוב. ואנחנו כותבים הרבה על מערכת החינוך, ולדעתם אנחנו לא כותבים מספיק על מערכת החינוך, למרות שזה לא נכון. יש הרבה דעות שאומרות, בן אדם רוצה והוא ישקיע, אז הוא הגיע לתעשיית ההייטק, והיה יום אחד...
החלום האמריקאי. אתה רוצה, תעבוד קשה ותגיע.
עכשיו, החלום האמריקאי הוא נכון. בן אדם שיעבוד קשה, כאילו הייטק מאפשר לו, אתה לא חייב תואר, אתה יכול לשבת ללמוד ביוטיוב לתכנת, ואתה תצליח. רק שבמספרים הגדולים, זה לא עובד. כי, ואנחנו רואים במערכת החינוך כל מיני מתאמים בין רמת האנגלית שמלמדים בבתי ספר למצב סוציו-אקונומי, או רמת המתמטיקה, או פערי מיומנויות בין אוכלוסיות.
אנחנו רואים גם הסללה מגדרית. אני, קצת לא נעים לי שאני מחזיקה את התפקיד הזה, אבל אנחנו יודעים, ורותי לוי, שנמצאת בחופשת לידה, זה זמן להגיד לה, לברך אותה.
מזל טוב.
כן, מזל טוב לרותי, אם את מקשיבה. עסקה בזה כבר הרבה מאוד שנים, עוסקת בזה במשפח, לאן נעלמות הבנות, איך הן לא מצליחות לעבור את המסננת, ואיך הן נעלמות מלימודי, גם מי שעשתה 5 יחידות מתמטיקה, איך אחוז קטן יותר מגיע ליחידות בצבא שמסלילות אחר כך להייטק, איך אחר כך גם אלה שגמרו את המסלולים האלה מגיעות פחות לחברות, ואני רוצה להזכיר ליושבים בחדר פה משהו, שההייטקיסטים הראשונים היו הייטקיסטיות. IBM החזיק אנשים שהיו קודם כל עסוקות בלעשות חישובים בפרויקטי החלל של נאסא, והן הפכו להיות הנשים הראשונות שהפעילו את המחשב ש-IBM יצרה בשביל שארצות הברית תגיע לחלל, ופעם לנשים היו כישורים, הם ידעו לחשב חישובים, גם בלי מחשבים, איכשהו איבדו את היכולת הזו ואת הכישרון לאורך הדרך.
אבל אני רוצה לדבר על הפייפליין, כי דווקא הפייפליין, שהוא נכון, והן באמת נפלטות במרכאות במהלך הדרך מכל מיני סיבות לא מוצדקות, אז נורא קל לחברות ההייטק להגיד, זה הפייפליין. זה הפייפליין של החברה הערבית, זה הפייפליין של האנשים, יש אחריות גם לחברות.
אני אזכיר עכשיו רגע.
זה האופן שבו אתה מראיין, זה האופן שבו אתה מאתר, זה סביבת העבודה אצלך, וכו'. קל להגיד תמיד, זאת מערכת החינוך, זה הפייפליין וכו', זה לא שצריך ל...
אבל דרך אגב, אומרי, אני אסכים איתך, זו מערכת החינוך, ומערכת החינוך לא מספיק טובה, והיא צריכה להשתפר, ואנחנו רואים איך פרויקטים כמו מגשימים, מצליחים לשנות במקומות, בפריפריה, את האנשים שמקבלים את ההזדמנות. אנחנו רואים פרויקטים שמצליחים, אבל אנחנו גם רואים עוד משהו, שכשאנחנו שואלים לגבי הכלכלה והחברה בישראל, ומי ישפיע עליה, אני רוצה רגע לקפוץ למקום 12 ברשימה שלך, איתן. הצעיר הערבי חסר המעש, אותו צעיר ש... יושב בבית ואין לו עבודה ומדרדר לפשע ואין לו הזדמנויות כי מערכת החינוך שלו פחות טובה. הצעיר הזה מאיים על העתיד של החברה בישראל בגלל שהוא מודר בדיוק כמו שההייטקיסט משפיע עליו לטובה. וגם אם נגיד שההייטקיסט רק משפיע לטובה, אם ההייטקיסט לא יראה גם את הצעיר הערבי חסר המס, הוא יום אחד יכול למצוא את עצמו כמו, סליחה, דרום אפריקה. כן. שהוא צריך להקיף את ביתו בחומות כדי שלא יבזזו לו אותו.
אי אפשר גם להתעלם מהעובדה שבהרבה חברות יש בין אם אלה הנחיות מדויקות שנוגעות לביטחון שדה ביחס לחברה הערבית, אבל אני יודע את זה ממספיק עדויות שקיבלתי, שכאשר חברה מגייסת ערבי, והוא בפירוש לא צריך להיות בעל עבר ביטחוני עשיר, כמו שאומרים, אז פתאום בודקים אותה יותר טוב, ובאים אליה בכל מיני דרישות מבעוד מועד, כשהם מציגים את הפרויקטים שלהם, ומבקשים לעבור ביותר זמן וביותר יסודיות על הדברים האלה, ויש עם זה בעיות וקיימת זהירות. צריך לזכור שעדיין גם בחברות שלכאורה באמת מייצרות דברים שלא נראים אפילו קשורים באופן ישיר למערכות נשק, הבעייתיות של עובדים בחברת הייטק יכולה לעלות.
תקשיבו, צריך להגיד ביושר שאת השינוי באחוז הערבים שעובדים בהייטק, מי שאחראי עליו זה בעיקר חברות רב-לאומיות שיש להם מחויבות לגיוון, לדייברסיטי, נכון. ולאו דווקא החברות הישראליות. ואומרי, אני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחת שאתה העלית, ואני שומעת אותה הרבה מהשטח, שאומרים שאנחנו מרקסיסטים. עכשיו, אני רק לספר על עצמי, ידעתי, אני חזירה קפיטליסטית כמו רק מי שגדלה בקיבוץ של השומר הצעיר בבית ילדים יכולה להיות, כי במקום שעומדים חוזרים בתשובה וכו. לפני 3 שנים הזהירו שתי חברות המחקר הגדולות, גרטנר ומקינזי, שעתיד שוק העבודה והמעבר לשימוש רב יותר במחשבים והצורך של עובדים להיות במיומנויות הרבה יותר גבוהות, יביא לפליטה משוק העבודה של הרבה מאוד עובדים שאינם מצוידים במיומנויות הגבוהות, והדבר הזה יביא זעם, הם קוראים לזה outrage, של ברחובות, הם מדברים שם כמעט על מהפכה מרקסיסטית, מקינזי וגרטנר. אז יש באמת בעיה, שוק העבודה משתנה ויש פה בעיה, ואם שוק העבודה כשהוא ישתנה, לא יכיל, והוא כבר משתנה לנגד עינינו, לא יכיל איתו יותר אוכלוסיות ולא יותר אנשים ייהנו מהשינוי, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שאנחנו נעמוד פה כולנו ונגיד שמרקס צדק, יש מעמדות.
אבל סיוון, חייבים, אני שנייה אגיד מה הביקורת. הביקורת היא שאנחנו, לא יודע אם הם אומרים בדיוק מה שאת אומרת, אבל הם בעצם אומרים, אתם מלווים את השנאה. אם יום אחד תהיה שנאה כזאת, כמו שאת אומרת, ותפיסה, יש מצב שאתם אחראים לה. אתם אלה שכל כותרת התוכן הוא נכון, אבל האופן שבו אתם מציגים ומאשימים את ההייטק, המסיגור הוא הבעייתי.
אבל למה אנחנו מאשימים? את זה אני רוצה לשאול.
שזו דרישה קצת מוזרה, אבל זה קצת מודע. אם חושבים על זה לעומק, באים האנשים כמו שאתה מספר, ואומרים, כן נכון יש מעמדות, כן נכון יש בעיות, כן נכון יש עשירים ועשירים פחות וגם עניים, אבל במתות הממכם, חבר'ה, תהיו בשקט, כדי שזה לא ירגיז את העניים והם יחסו עלינו. זאת אומרת, יש פה איזושהי דרישה שראינו אותה בעבר, למשל בארצות הברית, שהצמד המילים class warfare היה טאבו. אבל זה בסופו של דבר איזשהו נרטיב שפשוט נוח מאוד למי שיש לו הרבה ולא רוצה להבליט את העניין הזה.
זה בסוף שימוש במילים ולפעמים ניואנסים. אם אנחנו אומרים, תמשיכו לסבסד את ההייטק, הרי ברור שגם אם נמשיך לסבסד את ההייטק עם המטבע הדולר, עדיין ההייטק תורם לכלכלה יותר מכל הסבסוד הזה. בהחלט. או אם אתה אומר שכשמפרסמים בחתונה מיורדים אל העם, אז אתה בעצם אומר שכאילו יש איזה מעמד שצריך לרדת אל העם. הם לא מרגישים שהם במעמד הזה. בטח לא חלקם שאולי לא הגיע ממקומות מ-8200 ומכל כאילו סלל להצלחה.
הנושא הזה יישאר פתוח, אנחנו לא נצליח לשכנע, ושוב, בשביל לחזור על הדברים, לא בפעם הראשונה אפילו, אין לנו שום טענות, אלא רק ניסיון לפתוח בדיון, וקצת להעיר את מה יכול להיות ככל שהמגמות האלה יימשכו, ויש 100 משפיעים ברשימה, אנשי ההייטק הם לא היחידים. רותם, אנחנו החלטנו באופן קצת יוצא דופן ושונה, לשים אחד, את ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, או במקום המאה ברשימה, שזה מקום שאנחנו שומרים אותו כאיזשהו קלף, כאיזשהו ג'וקר נקרא לזה במונחים של, של קלפים, מאז ומתמיד דמות שעשויה, אך גם עשויה לא, להיות דומיננטית ומשפיעה בתקופה הבאה. אתה כותב לא מעט, והתייחסת לא מעט על בעניינים פוליטיים, ונתניהו האיש, מה אתה חושב על הבחירה הזו?
אני חושב שזה בחירה שיכולים לדבר עליה. האם נתניהו במקום המאה בישראל? אני לא בטוח, אני חושב שהוא יותר משפיע מאשר מאה, אבל זה מספר ככה עגול ויפה לקבל אותו אחרי שאתה...
איך ההשפעה של בנימין נתניהו באה לידי ביטוי ביום יום, ואיך אתה חושב שהיא עשויה לבוא לידי ביטוי בשנה הקרובה?
טוב, זה כמעט כבר קלישאי להגיד, וכולם אומרים את זה ש... נתניהו זה הדבק הכי טוב של ממשלת בנט לפיד. אם הוא לא קיים, או אני יודע מה, נניח מתפטר, חוזר מהוואי מחר ומתפטר מהכנסת, אז הממשלה הזאת תתפורר לה לאט לאט. יכול שנתניהו שומר על האנשים שלו בתקשורת, ועל ההטרלות שלו, ועל הריב שלו בכנסת, ועל הרשתות החברתיות, ועל האיום הזה שאולי הוא יחזור, אז הממשלה הזאת נדבקת יותר ויותר חזק. זה הכוח של נתניהו, כן, לשמור את הממשלה הזאת באוויר.
והוספנו ברשימה גם כמה אנשים נוספים שקשורים לנתניהו בישרין ובעקיפין. למשל, מקום אחד לפניו, סי המדינה יצחק בוז'י הרצוג, שאולי ההחלטה המרכזית שהוא עשוי לקבל במהלך הקדנציה שלו זה כן או לא להעניק... חנינה לנתניהו במידה והוא יורשע במשפט.
אבא של הרצוג נתן חנינה בתור נשיא, חנינה מאוד מפורסמת.
כן, המקרה הנוסף שהיה בתולדות מדינת ישראל שניתנה חנינה עוד לפני משפט, זה באמת ההסדר של מורשעי קו 300, ראשי השבק דאז, ואז החנינה ניתנה על ידי אבא של בוז'י הרצוג, וגם הדמויות המרכזיות במשפט של נתניהו, העדים המרכזיים שעוד יופיעו בו, הם בעצם עשויים להשפיע בסופו של דבר עלינו, על הפוליטיקה שלנו בדרכים כאלה ואחרות. בואו נעבור במעט זמן שנותר לנו, קצת על העשירייה הראשונה. בכל זאת, החלטנו לשים במקום השני את משבר האקלים. סיוון, מה את אומרת על זה?
אני אומרת שלצערי מדינת ישראל בכל מה שקשור למשבר האקלים היא נקודה קטנה בים והיכולת של כל אחד ואחד מאיתנו להשפיע, ובכלל שמדינת ישראל להשפיע היא מאוד מאוד קטנה, אבל אחרי שאמרנו את זה וסיכמנו שהרבה השפעה אין לנו, נזכיר שמדינת ישראל לא עומדת במדדים שממשלת ישראל התחייבה עליהם, וגם נזכיר שאנחנו משאירים לילדים שלנו מקום לא משהו. משבר האקלים הופך להיות אירוע מאוד 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 נוכח בחיי היומיום שלנו, זה כבר לא הדיון על ההתחממות הגלובלית שתקרה או לא תקרה, זה כבר פה, זה קיים, זה משפיע על מזג האוויר, זה משפיע על החקלאות, זה משפיע על כל תחומי החיים, זה משפיע על האנרגיה שאנחנו צורכים. ושאלה מאוד מאוד גדולה, איך נתמודד עם זה? אז עוד פעם, יש לנו מזל, אנחנו רגילים להיות עם מזגנים, אבל האתגר שיווצר פה הוא אתגר מאוד מאוד גדול, והוא משפיע על, על הדברים הכי בסיסיים, על מזון.
זה מדהים שפרצה קורונה לפני שנה וחצי, פתאום משבר האקלים נדחק לפינה, והוא לא עניין אף אחד, וכולם אמרו, לא אכפת, אז כלים חד פעמים, ומגבונים, והכל, וכלום לא, כלום לא עניין, רק להילחם בקורונה, ופתאום זה חזר בגדול, למרות שהקורונה לא נעלמה בכלל, וזה מין שני וקטורים ענקיים שתוקפים אותנו, גם הקורונה שהיא עכשיו הורגת אותנו, וגם משבר האקלים, שכאילו כולם אומרים,
ששורף אותנו,
זה יהרוג אותנו עוד מעט.
אנחנו מדברים על שריפות בסיביר.
אולי העולם משדר לנו פה משהו.
כן, אנחנו מדברים על עולם שעולה באש. המצב הוא לא פשוט, ראינו את זה גם פה בירושלים. ברגע שזה נכון שהשריפות בירושלים כנראה היו מעשי ידי אדם, אבל ההתפשטות שלהם...
כן, ההתפשטות, ברור.
שזה בעצם לוקח אותנו למקום של להסתכל קצת בריא ולהבין שאנחנו כאן בישראל, בינינו לבין עצמנו והפוליטיקאים שלנו ואנשי עסקים שלנו והוגי הדעות שלנו, בעצם אולי במקום השני אחרי המגמות הגלובליות הגדולות, החל מהאקלים, דרך ההחלטה של מה יעשו נשיא ארצות הברית, מה יעשה המנהיג של סין, מה יעשה פוטין, מה יעשו הראשים והמנהיגים של מדינות מסביבנו, שלא כולם מחבבים ומחבבות אותם.
אבל עדיין שמת את ליברמן ואת מנכ״ל המשרד שלו לפני ששמת את
כי בכל זאת אנחנו קרובים אדם קרוב לעצמו ומי שישפיע על אנחנו בכל זאת לתקשורת כלכלי מי שישפיע על הכלכלה על רמת החיים איכות החיים והמודל החברתי שלנו במקרה הזה הפוליטיקאי הכי חזק נכון להיום אלא אם כן אתם חושבים אחרת הוא אביגדור ליברמן
ובמקום החמישי כמובן הרמטכ״ל או מי שנעזר בפוליטיקאי אחר כדי שיתייצב לצידו כיושב ראש ועד העובדים של צהל, אבל על זה בטח בפודקאסט הזה דיברתם בלי הפסקה, נכון?
כן, אנחנו עשינו הרבה מאוד אייטמים, גם עם עורך הקודם אבי ברלי, שהסביר בדיוק את הדינמיקה ואיך קורה שבעצם יש היום אולי את ועד העובדים החזק ביותר במדינת ישראל, הוא הוועד של אנשי הצבא, ששני הראשים שלו הם הרמטכ״ל ושר הביטחון,
בעצם שמת את, גם את ליברמן וגם את בני גנץ, שהם שני שרים בממשלת בנט, לפני בנט.
נכון, אז בוא נדבר על בנט.
אין ספק שבנט הוא ראש ממשלה חלש. יכול להיות שבשנה הבאה נשים אותו במקום אחד או שתיים, אולי הוא יתקדם. כרגע הוא במקום שישי, הוא חלש בגלל שהוא באמת ראש ממשלה עם 6 מנדטים, הוא חלש בגלל שזה באמת קואליציה מאוד רעועה, וכל אחד שם הוא מלך.
אבל בואו נזכיר שהחוזק שלו בחולשתו, כי אם אנחנו בודקים את ההשפעה של בנט, אז ההשפעה של בנט גם ניצבת במקום השמיני, ששם נמצא מנסור אבס, שבזכותו ובזכות יאיר לפיד, אנחנו יכולים להגיד שיש היום אדם, המגזר הערבי, שמשפיע מאוד על כלכלת ישראל, ואם כבר דיברנו על הצעיר חסר המס במקום ה-12, ועל אוכלוסיות המודרות שיכולות לשנות לחלוטין את הכלכלה בישראל, אם אנחנו לא נשים אליהם לב, אז הנה, יש פה הזדמנות, והזדמנות שנובעת דווקא מזה שיש ראש ממשלה שהוא לא כולם סביבו, הוא לא השמש.
בהחלט, הממשלה הזאת זה ממשלה של הזדמנויות, גם של פספוסים, ויהיו פספוסים, אבל אין ספק שזה ממשלה עם תקווה. בסך הכל.
מצד אחד, אז יש פוטנציאל לשינוי, הממשלה הזאת קיבלה את הכינוי, אני אפילו לא יודע בדיוק מי הגה אותו, של ממשלת השינוי. ראינו חוק הסדרים די שאפתני מבחינת כמות הדברים והרפורמות שהוא מציג. אחר כך ראינו לא מעט מהרעיונות האלה איכשהו יוצאים החוצה מהחוק, ואנחנו בשלב הזה לא יודעים מה בסופו של דבר יהפוך לחוק של מדינת ישראל, ואיך השינויים האלה ייראו.
צריך להגיד שלצידו ראינו תקציב שלא מביא בשורה גדולה.
בהחלט.
זאת אומרת, תקציב שהולך ברובו, שמחזק את ההוצאה לביטחון, תקציב שלא מביא שינוי אמיתי, עדיין גם התוכנות הראשונה כמובן השתנתה, כי הקורונה הרימה את הראש, והיה צריך להזרים עוד כסף לבריאות, ואנחנו רואים ממשלה שהולכת לשנה מאוד 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 מאתגרת, שהשאלה אם הם יצליחו לצופף שורות, וכמו שרותם אמר, זה תלוי בעיקר בראש הממשלה לשעבר.
פתחתי עם העניין הזה שבעצם קיבלתי את הפרוגטיבה לעשות רשימה עם דמויות חדשות ומעניינות מצד אחד, מצד שני קיבלתי אותה רק עכשיו, והיה עדיין מוקדם לדעת איך כל אחד מהאנשים האלה מול האנשים האחרים ייצור את ההשפעה שלו ואת את הכוח שלו בתוך המנגנון, אנחנו... ואיך הכלכלה תיראה בהתאם, כי בהחלט יכול להיות שאנחנו נקבל סיטואציה ששינוי מינורי שהוא לא דרמטי לעומת מה שהכרנו קודם, אבל יכול גם להיות שבסופו של דבר, בין כל הדברים שיכנסו וייצאו, אנחנו נקבל כלכלה שהיא יותר ימנית, יותר שמרנית, עם פחות, בוא נגיד, שיקול דעת של, בוא נקרא לזה, הציבור הכללי, ועם בוא נגיד, מציאות יותר נוחה לתאגידים ולאנשים חזקים.
זאת שאלה מאוד גדולה, כי בסוף אתה רואה שאנחנו בשוק של עובדים, ואם נחזור עוד פעם למקום הראשון, לעובדי ההייטק, אנחנו בשוק של עובדים, והעובדים מכתיבים למעסיקים את התנאים, והדבר הזה קורה לא רק בהייטק, הוא קורה גם בחברות, החברות התעשייה הישנה שצריכות להתמודד עם המשכרות בהייטק, ויכול להיות שכן נראה שינוי, ובכל מקרה תראה, מחר מתחילים הלימודים, אז ברוח זו, בשנה הבאה אתה תשב, ואתה תבדוק אם אנשים ממשו את הפוטנציאל שלהם או לא.
נחיה ונראה. רותם, מילה אחרונה?
זה רשימה של איומים ושל הזדמנויות, אז אנחנו באמת צריכים לקוות שהאיומים לא יתממשו, וההזדמנויות כן יתממשו. יש פה יותר מ-100 איומים ו-100 הזדמנויות בכל אחד.
יפה, אז עד כאן הפודקאסט האינטרסנטים להיום, בשיחה הזו על המשפיעים, על העתיד שלנו כאן במדינת ישראל בשנה הקרובה. אנחנו נהיה פה גם מחר, כרגיל, להתראות.